תודה רבה. הוא הגיע למסקנה מכל מיני דברים, שהספר נכתב או נחתם, כלומר כאילו הוא סגור פחות או יותר ערב עליות עולה. זה לא נכתב, זאת אומרת, בתקופה הראשונה שלו, ממש. אז זאת אומרת, ערב עלייתו לארץ הוא עדיין כותב בשפה יחסית מתונה. בספרים שאנחנו מכירים, באורות בקבצים, שנכתבים נגיד מתחילים שנתיים, שלוש, ארבע שנים אחרי עלייתו לארץ, הוא כבר אנחנו רואים את התקופה המקוטית. אז זה הדבר שיכולים לציין אותו. יותר מזה אני לא יודע. אז בואו נקרא, נתחיל מההתחלה עוד פעם, אני אקרא את במהירות הפסקה הראשונה, שהיא לא, לא מסיקה אותנו כל כך, כי זה האלילות, כבר אמרתי לכם, אני לא ניכנס לזה, ונמשיך הלאה. ארבע שאיפות עומדות ברוח האדם, נשפעות מרוח העולם במחלקותיו. האחת, שאיפת הרע הגמורה, חפץ השלטתו בכל ערכי החיים והעולם, הרצון להשלט הרע, כלומר את ההרס בעולם. מזה יצאה התקופה האלילית, והיא פועלת בעומק זוהמתה, גם עד כה, בכל ענפיה. כלומר, עד היום. למרות שנראה לנו שהאלילות כאילו פגה מן העולם. שהם הם סורי הגפן נוכריה, כלומר, הם הם היסודות, שנמצאים בכל רשעה, מחלה, סכלות, חורבן, בין הגלויים בניבולם, זאת אומרת שאתה רואה הרס גלוי, בין המחוסים במעטה היופי החיצוני, כבוד מדומה ומשטר ממשלת אבן. זאת אומרת, לפעמים הכוח השלילי הזה מתחבא. השאיפה השנייה היא הכרת הרע ברשעתו, כלומר, הכרה שהעולם הוא רע גלוי. הוא רע, זאת אומרת, כאן המילה יותר סבל, המילה יותר מתאימה לזה היא סבל, ומתוך כך הרזת ייאוש מוחלט של כל היש, ושאיפת ההצלה בכיליון מוחלט וכנניות חיים למטרה. אז שימו לב, ההצלה היא בכיליון מוחלט. כלומר, הדרך היחידה להינצל מהסבל היא לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. זאת אומרת, אין בכלל אפשרות להינצל מן הסבל, אלא רק פשוט להתעיין. וזה המדיטציה הבודהיסטית, שהיא בנויה על עיקרון של התפרקות היסוד היציב במציאות, וזה היסוד של האני, העצמי. כלומר, בעוד שלנו יש תחושה שיש לנו עצמי, כן? בעוד שלנו יש תחושה. עכשיו, ישראל, אני עונה קצת על שאלה שאתה שאלת אותי בסוף השיעור הקודם, אז אני עונה לך עכשיו על השאלה הזאת. הבודיזם טוען שכל הסבל בעולם נובע מהתחושה שיש לנו עצמי, שיש אני. אז האני סובל. ולכן ברגע שאנחנו, ולזה זה מקור הסבל, אבל אנחנו צריכים, יכולים, לפרק את תודעת העצמי הזאת, את האני. ואז לא יהיה לך גם תודעת סבל. זאת אומרת, בעצם הכל מתפרק. יש כאן איזה מין משהו מאוד מאוד עמוק, ואפשר לומר, הבודיזם הוא באמת הפתרון הכי רדיקלי.
זה נכון רק לסבל פסיכולוגי, כי זה לא שאם תשים לזה בודהיסטי בניתוח, הוא לא יצטרך
הרדמה. לא, ודאי שלא. הכל בסדר, הכל בסדר. אבל כל הסבל הוא בעצם, הוא נובע מזה שאתה, יש מישהו שסובל. זה לא, הם לא מגיעים למקום של סוגסטיות, דברים כאלה, לא בכלל, הם מתכוונים לסבל בעולם, כאילו תחושה של שמתפרק העני וממילא אין סבל. זה בגדול הבודיזם, אני לא נכנס לזה יותר, מה שדיברנו, דיברנו בשיעור הקודם, בזה אני מסיים. אני רק רוצה לציין דבר מאוד מעניין, שבמקרה, בגלל איזו עבודה שמישהו כתב לי על יחסו של הרמב"ן למוות, אז הוא הפנה אותי להקדמה של ספר שנקרא תורת האדם של הרמב"ן. ובהקדמה, זה ספר הלכתי. הלכתי, מחשבתי כזה, ובמבוא, שהוא כזה מליצי, עם חרוזים כאילו, הרמב"ן התייחס שם לתופעת המוות, תופעת הסבל בעולם בכלל, והוא מביא עמדה, הוא מביא עמדות שונות, וחולק עליהן ואומר מהי עמדת התורה. אחת העמדות שהוא מביא, הוא מביא אותה בשם פילוסופים, אריסטו, לא יודע למה, אריסטו בדיוק מצטט אותו, לא בטוח שזה באמת אריסטו מה שהוא מצטט, שמין גישה מאוד מאוד שוות נפש, כן? שאומרת שאין ממה להצטער מהעולם, העולם לא שווה שנצטער. מין גישה של שוויון נפש טוטלי כלפי כל מה שיש בעולם. והרמב"ן תוקף את זה בחריפות. את העמדה הזאת, זאת עמדה ממש לא יהודית, כי התורה מחנכת אותנו להעניק משמעות לעולם, הקדוש ברוך הוא עשה עולם שיש לו משמעות, ולכן כשיש סבל בעולם אנחנו חייבים להגיב אליו על ידי זה של הדעת שהדבר הזה הוא בא מהקדוש ברוך הוא. יש לזה הסבר כזה או אחר, אנחנו צריכים להגיד, להתמודד עם זה. אבל ברגע שאתה אומר כל העולם לא שווה כלום, לא שווה, כל הסבל לא אכפת לי, אז ממילא לא אכפת לך, אני אומר, אתה לא יכול להגיב על הסבל, מכיוון שאתה בעצם משתחרר מהתחום שאתה אומר, בין כך העולם הוא אפס, הוא כלום, הוא לא שווה כלום. זאת אומרת, התהליך הריפוי הבודהיסטי הוא לצנינים בעיניו של הרמב"ן. אתה מבין? הוא אומר, ברגע שאתה, אם אתה רוצה להגיע למין שוויון נפש כזה, אתה בעצם פועל בניגוד לרצונו של הקדוש ברוך הוא, שהוא רוצה שאדם כן יחוש סבל וכן יגיב אליו, וידע שלמשל אם הוא... למשל, שלא יגיד, זה מקרה, כמו שהתורה אומרת, שלא יגיד זה סתם, שלא יגיד זה העולם, אלא שיגיב לזה. שיגיב, שיבין שזה משפט, שיבין שזה איסורים של אהבה, איסורים של חטא, לא משנה איך שיהודי צריך להגיב על התופעה הזאת של סבל.
האם בעצם אפשר לראות בזה את הרעיון שחזר אומר שעמלק זה במקרה, זה כאילו אם תלכוי מבקר, שזה שהוא דבר שחזר נלחמים נגדו, זה...
כן, כן, זה כן, אבל זה לא קשור לענייננו, כי שם לא מדברים על מקרה, הבודהיזם זה לא עניין של מקריות. משהו קצת אחר.
אבל מה בדרך ענית לי? שאלתי כאילו, איפה הבודהיזם, יש איזושהי סתירה שאדם מזהה את אותו?
זאת אומרת, זה אשליה. התשובה היא שזה אשליה. זאת אומרת, הכוח שלך שמרגיש את הסבל, זאת אומרת, מישהו סובל. נכון, זאת הייתה השאלה שלך. אז הוא טוען, המישהו הזה זה אשליה, ואנחנו נפרק אותו. מה? זה הפתרון. השאיפה השלישית, עכשיו זה מתחיל להיכנס אלינו, השאיפה השלישית היא ייאוש למחצה. כלומר, להתייאש מהרשעה בעצמה, מהרע ושליטתו בעצמו, למסור בידו את החומר ואת העולם החברתי, שימו לב, את החומר ואת החברה, כלומר, רשות הרבים, הנגרר הרבה אחרי מראה עיניים, כלומר, את כל העולם החיצוני, ולהציל מתוך ייאוש זה את הפנימיות של החיים, שזהו הצד הטוב שלהם. לזה הוא קורא חצי ייאוש. זאת אומרת, זאת עמדה שאומרת שהעולם החיצוני הוא עולם שלילי. כלומר, כשאתה אומר חיצוני, זה גוף, זה חברה, חומר, מדינה, פוליטיקה, היסטוריה, כל חיי העולם הזה, חיי העולם הזה, הם ברע יסודם ובסבל הם כרוכים. זאת אומרת, הם חיים שבלתי ניתנים לגאולה. הרע כרוך בעקביו של העולם החומרי, ולכן הוא בלתי ניתן לגאולה. מה כן ניתן להיגאל? הצד הפנימי של החיים, כלומר הצד הרוחני של האדם. עכשיו, זאת גישה שאפשר לקרוא לגישה דואליסטית, נכון? בבסיס שלה, מה ממה דואליסטי? זאת אומרת, הוא לוקח את המציאות, הוא טוען שיש חומר ורוח, העמדה הזאת לוקחת את זה, נכון? היא אומרת, הצד הגופני, החיצוני וכו' וכו', הוא צד שאין לו אפשרות, אין לו תקווה, ולכן בוא נשתדל להשתחרר ממנו עוד כמה שאפשר.
לא נשתמש בו? זה לא לראות אותו רק אמצעי ולא כמטרה?
תראה, נשתמש בו, אבל כשאתה...
פשוט לא לראות בו ערך.
לא רק שכן, אבל עמדות כאלה תמיד יקצינו, כן? הם יגידו שלמשל, כי כשאתה אומר אמצעי, אתה יכול מאוד לרומם את זה. אתה יכול לרומם את זה מאוד. ואנחנו מכירים את זה אצלנו כמובן. אבל כשאתה אומר, כשאתה שם על זה תוויות שליליות, אז אתה תגיד, למשל, תמאה, תתרחק. זה יכול להגיע אפילו לנזירות, למשל.
אבל הרב, זה לא בדיוק, כאילו, לכאורה זה מתאר בדיוק את מסילת ישרים.
יפה. טוב, עכשיו, אנחנו נדון בזה, אל תדאג, תכף נראה. אז, אבל הנקודה המרכזית היא של איזה משהו שהוא מאוד מאוד שלילי כלפי העולם החיצוני, ותקווה רק לגבי העולם הפנימי. ברור? זאת עמדה... זה הבסיס שהוא נקרא, הרב קוק קורא לה הפרדת השמיים מהארץ. זה פרויקט מרכזי של הרב קוק בהתקפה על הנצרות. שימו לב, זה נקודה מאוד מרכזית, וכמעט רוב הקטעים של רב קוק נגד הנצרות, אנחנו נראה שיש עוד פרויקט אחד, רוב הקטעים הם בנקודה הזאת. הנצרות מפרידה שמיים וארץ, היא בעצם פוגמת באחדות האלוקית. השמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. יש שמיים וארץ, יש רוח וגוף, יש קודש וחול, יש נקודה ומרחב, יש נשמה וגוף, מה שלא, איך שלא תחלק את העולם לשניים האלה, שאנחנו כל הזמן נעים סביבם, כל השיעורים נעים סביב השניים האלה, נכון? כל כל המלחמה של הרב קוק היא כנגד העמדה המפרידה בין השמיים והארץ, נוטשת חצי יאוש, מתייאשת, כלומר לא מאמינה באפשרות התיקון העקרוני, שימו לב, של העולם הנמוך, ובעצם שם עליו תווית שלילית ושוללת אותו, שוללת אותו, זה משהו מאוד עקרוני. עכשיו אני אומר, הנזירות למשל, כלומר האי יצירת משפחה, זה מעשה קיצוני שמבטא את חוסר האמון בעולם, נכון? עכשיו, עד כמה שאני יודע, הנזירות היא לא אורגנית בראשית הנצרות. היא נספחת לנצרות בתקופה קצת יותר מאוחרת, אבל היא נקלטת בנצרות. זה מה שיפה. זאת אומרת, זה הגיע מהלא יודע מאיפה, והנצרות מאמצת את העיקרון של הנזירות. לא לגמרי. אם כולם היו נזירים, אתם מבינים, זה דת שנגמרת תוך דור אחד. כלומר, אין שום בעיה. דתות מהסוג הזה נגמרות תוך דור. אבל, למשל, זה דבר מאוד מעניין. תמיד דתות נזיריות, הן חייבות לשמור את הנזירות רק לקבוצת הכהנים. למשל, בודהיזם, שוב, הנה בודהיזם, חזרנו אליו, הבודהיזם זו דת נזירית לחלוטין. זאת אומרת, הדבר הראשון שאסור לנזיר בודהיסטי, שהולך לנזיר בודהיסטי, כמובן יחסי אישות, וכו' וכו', זה נזירות מאוד מאוד מחמירה. אבל יש את הקהילה שהיא מסביב לאותו איש בודהיסטי, האיש, נקרא לזה הנזיר או משהו כזה, והם מפרנסים אותו, הוא הולך עם הקופה הזאת של הצדקה, והם נותנים לו, הם מזינים אותו, מחזיקים אותו, אבל הוא לא, הוא בשום פנים ואופן לא יעשה יחס אישות, וגם אוכל, יש להם כללים מאוד מאוד מחמירים, למשל ארוחה האחרונה הם אוכלים בצהריים, יש הרבה כללים מאוד מאוד מחמירים, הבודהיזם מאוד נזירים. הנצרות, כמו שאתה אומר, אותו דבר. יש לנו את הנזירים, נזירות, אבל רק קבוצה. שאר החברה, שאר הקהילה, הם לא, הם, אין להם את העניין הזה. אבל עצם העובדה שהרעיון הזה נקלט, הוא מראה על משהו. למשל, בוא נשווה את זה, להבדיל כמובן ליהדות. יש לנו מישהו שאומר שהוא לא רוצה להתחתן, מי זה היה?
בן עזאי,
נכון? אומר, הוא חושב בתורה. אז כלומר, יש לנו איזה קול שאומר דבר כזה, ואתה רואה, זה לא נקלט. למה לדעתכם זה לא נקלט? כן, אבל קצת, תן משהו קצת יותר חזק שאומר את זה. מה? יפה, מצווה של התורה. עוד רגע שיש לך מצווה, אני רוצה שתדעו לכם, לפעמים פסוק אחד בתורה משנה את כל העולם. טוב, זה לא חוכמה להגיד שמה ישראל השם הקשבים בחיים, זה משנה את כל העולם. אבל להגיד שפרובו, זה משנה את כל העולם. כי ברגע שיש לך פסוק בתורה שפרובו, מילות ארץ וקישוע, כמה שיקומו כוחות ויגידו, שמה, עולם הזה, עולם הזה, עולם הזה, הם לא יכולים לעבוד מול הפרובו. וכשכתוב פרובו, אין, ברגע שאדם מתחתן, הוא מתחבר לעולם הזה. אז יש לו משפחה, יש לו ילדים, יש לו חייבויות, והוא הולך לעבוד, ומתפרנס, וכו', וכו', יש עולם. ברגע שאדם עוזב את המשפחה, ותראו לכם, לכן זה כל כך קריטי, הנושא הזה, למרות, זה לא רק העניין עצמו, זה סימפטום, וזה דבר עקרוני ביותר, שסביבו הכל מתחיל ומסתיים. כי ברגע שיש משפחה, ברגע זה אדם מתחבר לעולם. כל הזמן שהוא לבד, יכול להיות באיזה מערה, יכול להיות באיזה קבוצה, יכול להיות באיזה משהו, והוא יפרוש מן העולם. מובן? עכשיו, הנצרות, ביסוד של הנצרות, הגיעו לתוך הנצרות, זה דבר מאוד מאוד מעניין, הגיעו יסודות, למרות שהנצרות כאילו היא באה מיהדות, הרי הראשוני הנוצרים היו כולם יהודים, אז אתה שואל את עצמך, הם קלטו, הם באו עם רוח יהודית, היהודים היהדות, נכון? היהדות היא לא דת נזירית, היא לא דת פורשת, היא דת שמחוברת לחיים, נכון? היא לא דת פורשת. והנה מה, ואיך זה הנצרות פתאום? היא כזאת. זה אומר, אתה עומד תמה על הדבר הזה. והנה מתברר שבנצרות יש כל מיני יסודות שבאו מכיתות מסוימות, שהיו פה באזור. איסיים, המילה איסיים, אתה יודע, אף אחד לא יודע מה זה, יש אי בהירות גמורה לגבי כל הכיתות האלה, אבל היו כיתות כאלה שהם היו כיתות פורשות. המהות שלהם הייתה פרישה מהחיים, ממרכז העשייה בירושלים, הם ברחו למדבריות, והם פיתחו תיאוריות ותורות מאוד מאוד רשותיות. זאת אומרת, של ממש התרחקות מהחיים, מהעולם, שלילה גמורה של העולם הזה, של הפוליטיקה, של החיים, של המציאות, של החברה, של המדינה, של הכל, והם פשוט כיתות פורשות. ותבינו, זה הבעיה, זאת כיתה, זה כיתות שמפתחות תיאוריות, עמדות עקרוניות, נגד המדינה, נגד החיים, נגד המציאות, נגד ה... כאילו, זה סיטרה אחרה, אתם מבינים? כל מה שקורה בחברה, זה סיטרה אחרה, כי זה אי אפשר לתקן את זה, זה פשוט רע. ולכן רק להיות בתוך איזה מקום מרוחק וכו', רק שם אפשר להגיע למשהו. עכשיו אתם מבינים את עומק הבעיה כאשר המלכות נהייתה למינות. זאת אומרת, כאשר הקיסר הרומאי, אגוסטינוס, מה שקראו לו, כן? בעקבות איזה חצי, איזה מין התגלות שהייתה לו, משהו כזה, או איזה הבנה, התגלות, ראית גם התגלות באמת, חושב שהיה לו משהו, הוא שלחם נגד הנוצרים, מלחמת חורמה, והרג בהם, באלפיהם, ואתם צריכים לדעת שבראשית הקיסרות הרומית, בראשית הנצרות, הנוצרים היו נרדפו ונהרגו ונשחטו באלפיהם. אי אפשר לתאר כמה נוצרים מתו בכל ה... באצטדיונים האלה וכל הדברים האלה, כשלתם. והוא פתאום עשה מהפך, פשוט לפתע פתאום. והוא הכריז על הקיסרות, על הנצרות, כדת של הקיסרות. עכשיו, אתם צריכים להבין, מה המשמעות של... קשה להבין מה המהפכה הזאת שנעשתה. כי הקיסרות הייתה אלילית. עכשיו, אתם צריכים גם להבין שאלילות זה לא רק לוקחים אל ומשתחווים לו ושמים לו, לא יודע, פרה או עז או תיש או תרנגולת. זה לא כך. אלילות זו תרבות שלמה שיש לה מערכים והבנות ותפיסות עולם, וזה זה, מה, זה, זה סיפור גדול גדול. ופתאום קורה כאן מהפך עצוב וברעה, והקיסר מכריז על הנצרות כדת הרשמית של הקיסרות. אז זה יוצר שינוי דרמטי שקשה להבין אותו. מה קרה באירופה בעקבות הדבר הזה? ובעיקר הדבר, עכשיו, לענייננו, מה שחשוב לנו, מעבר לעניין של ההיסטוריה של אירופה וההיסטוריה של הקיסרות הרומאית, מה קרה? מעבר לזה, אתם צריכים להבין את הבעיה שכאשר באה עמדה דתית, שבשתות שלה, ביסודות שלה, יש שלילה של המדינה, היא מקבלת פתאום את השרפית של המדינה. אתם מבינים? זה משהו מטורף. כי ברגע שיש לך דת שהיא מקבל, היא, הדת האלילית הייתה דת רשמית, היא דת של רשות הרבים, דת, יש דת של הקהילות. לקהילה, לחברה, יש להם פולחן, יש להם דברים. זה מסודר. פתאום באה דת אחרת, מסוג אחר לגמרי, תרבות אחרת לגמרי, והיא באה עם שלילה, ובבסיס הכי עמוק שלה, יש שלילה של העולם הזה. ולכן היא, רק רגע, ולכן יש פה משהו שבתוך התרבות האירופאית, ככה הרב קוק תופס את זה, ולא מעט לומדי תרבות וחוקרי תרבות עסקו בשאלה הזאת, שבעצם ביסודות של התפיסה האירופאית, שהנצרות נמצאת ביסודות שלה, קיימת סתירה בלתי ניתנת לפישור בין הדת ובין המדינה. הבנתם? המושג, הפרדת הדת מהמדינה, הוא מושג שהוא מונח ביסודות של התפיסה הדתית הנוצרית. ולכן, זה בעיה. זאת אומרת, הנצרות היא בהכרח כאילו בסוף תוליד את ההפרדה הזאת. למרות שבהתחלה היא כאילו, היא בפנים, היא הקיסרות. אחר כך יש את המלחמה בין הכנסייה לבין הקיסרים. אירופה היא תולדות המאבקים בין הכנסייה לבין הקיסרים. ובסופו של דבר זה מתפרק, אבל ההנחה היא, מה שיכול להיות שיוצא פה, זה בגלל שבתוך הנצרות גופה יש את חוסר ההכלה וחוסר האפשרות ההבנה של הלגיטימציה של הקיסר, של המלכות, של המדינה, של הפוליטיקה, בעצם של החיים. זה החיים. ולכן יש פה מאבק בלתי מתפשר בין שתי העמדות האלה. ולכן הרב קוק, זאת אחת הסיבות שהוא רואה בנצרות אויב שהוא חייב להילחם נגדו, מכיוון שהנצרות בעצם מייצגת בתוך התרבות האירופית, היא אותה שכבה שלא מאמינה או נלחמת נגד אחדות העולמות, והרב קוק חוזר לארץ ישראל, וארץ ישראל כולה מהי? אחדות, החיבור לארץ. ויכול להיות, ואני עכשיו אומר כל דבר שהוא השערה גרידה, אין כמעט דברים כאלה שלנו, הוא לא אומר את זה בגלוי, ואני יכול להבין גם למה. אתה מוצא את זה באופן נדיר, איזה משפט אחד או שניים, בכל מה שאני מכיר, כמובן אני לא מכיר הכל, אז יכול להיות שיש דברים שאני לא מכיר, שרב קוק רומז לכך שהנצרות השפיעה על התפיסות שלנו. כלומר שהתפיסות הפנימיות של התורה, כאילו המלאך נגע ונקע את כף ירחו של יעקב. זאת הנקיעה של כף ירחו של יעקב, זאת אומרת שאנחנו הפנמנו משהו מהרעיונות האלה, ושאנחנו צריכים עכשיו להשתחרר בתהליך השיבה לארץ. זהו לא רק תהליך גיאוגרפי, היסטורי, פוליטי, של יהודים שמשנים את מקומם מחוץ לארץ לארץ ישראל ומשנים את מקומם. זה שינוי דתי, זה שינוי מטאפיזי, זה שינוי דתי. על מטאפיזי עוד אני אדבר. זאת אומרת, התפיסה הדתית שלנו צריכה לעבור ארגון מחדש. ויסודות שאולי קיבלנו בעולם ההוא, כלומר, השפעות, זה לא שינה את המהות, אבל השפעות מסוימות שאולי חדרו, אנחנו צריכים כאילו להפשוט אותם מעלינו בבואנו אל ארץ ישראל. זאת אומרת, ארץ ישראל היא בדיוק האמירה ההפוכה לטיעון הנוצרי. כי מה זה ארץ ישראל? זה אמירה שאפשר לבנות ממלכה, שאפשר לבנות מדינה, שאפשר לחזור אל החיים, שאפשר לקדש את החול, שאפשר לקדש את האדמה, לקדש כאן במובן של לחיות חיי, כלומר לחיות חיים נורמליים של עם, ולא רק לחיות חיים רוחניים. עכשיו, אנחנו בהכרח, כיוון שלא הייתה לנו, לא היה לנו גוף לעם שלנו, היינו גוף עם, ללא גוף. כלומר, לא הייתה לנו גוף של מדינה, לא היה לנו ארץ, לא היה לנו גוף, כעם, לא היה לנו גוף. אז מה קרה? בהכרח נסקנו כלפי שמיה. והדבר הזה בהכרח מחבר אותנו לרעיונות, עלול, ואולי זה קרה ברמה כזו אחר, לרעיונות שאנחנו יכולים לקבל את המסביבה הנוצרית. והנה, כשאנחנו חוזרים לארץ, אנחנו צריכים להתחזק ברעיון היהודי המקורי, השורשי, והכי חשוב בעולם, שהוא אחדות הקודש והחול. אחד בורא מצווה. הקדוש ברוך הוא גם מקורה של התורה, הוא גם מקורו של עשרה מאמרות. כן? וזה כל הרעיון של עשרה מאמרות, עשרה דיברות, וארץ ישראל, מי שהיה בשיעור של רב נחמן, כן? תורה עין חטא בליקוטי מוהר"ן, תניאנה, כן? שאומר שם, הדרך לארץ ישראל היא בעצם הדרך של החיבור של הדרך ארץ והתורה, של התורה שקדמה לעולם וכולי, כל הרעיונות האלה. זאת אומרת שארץ ישראל בסופו של דבר היא החיבור בין העולמות. ולכן יכול להיות, אחד ההסברים שאני חושב, שהשיבה לארץ ישראל מחייבת את הרב קוק להתקפה רבתי על הנצרות. לא הנצרות היא של האנשים וכולי, אלא על התפיסה הכי פנימית של הנצרות שמפרידה את השמיים ואת הארץ. כן.
שתי שאלות. דבר ראשון, האם הרב קוק לא רואה בנס ההיסטורי הזה של פתאום עליית הנצרות, כאילו נגד כל הסיכויים, האם הוא לא רואה בזה איזשהו מעשה שמימי? ואם כן, אז כאילו כנראה גם הנצרות באה מהקדוש ברוך
הוא. בדיוק.
בדיוק.
בדיוק. אתה צודק שאפשר בהחלט לראות את זה כך. אפשר לראות את הנצרות כבשת ומסלקת את האלילות מפני רעיונות יהודיים. והרמב"ם, כמו שבסוף אנחנו הולכים, הקטע המצונזר, שאתה מכיר אותו, הרמב"ם אומר רעיונות כאלה, ולהפתעתי הרבה עד מאוד, הרב קוק לא אומר את הדברים. אולי, אני אומר לך, משפט אחד, מה בדר היקר?
בדר היקר, הוא לא מדבר על זה שהאלילות, הוא מדבר על האלילות והנצרות, והנצרות בעצם מטהרת את האלילות. וככה כדי לחזור עוד פעם.
יכול להיות, אתה יודע מה? אתה מעורר אצלי ספק, אני אבדוק את זה עוד פעם. אני יכול להגיד לך שבמקרה בקבצים של רב קוק, כשאני בדקתי אותם את הנושא הזה, הרעיון הזה לא חוזר. אני אומר, אני מצאתי במקום אחד, באורות האמונה, קטע מסוים, ששם רב קוק בסופו של דבר אומר משהו כזה, אבל בצורה ממש ממש בשפה רפה. ממש בשפה רפה. ככה כאילו אומר, כן, מה לעשות, גם זה. אבל ודאי לא משפטים כמו שאתה אומר, שהעצם כיבוש הנצרות על יתר רומא הזה כבר מראה על יד השם שמתחילה. כאילו רעיונות, כן, בשום פנים, בשום פנים לא תמצא דבר כזה אצלו. אני אומר שוב, בתקופה השנייה, כשאני מדבר על התקופה השנייה ולא התקופה הראשונה.
ודבר שני, בעצם, הרב אמר שאולי אפשר לראות, אנחנו בפירוש רואים שהרבה מהרעיונות האלה השתרשו מאוד עמוק בתוך היהדות. במיוחד אצל העולם החרדי והקיצוניות שלו.
אוקיי, אז זאת בדיוק השאלה. האם הדברים האלה חדרו, חלחלו והגיעו או לא הגיעו וכן הלאה. תראה, זאת שאלה מאוד מעניינת, ושהיא דורשת גם בדיקה. ואני אומר, אחד הדברים היפים הוא לראות איך תמיד, גם כשתמצא איזה הוגה שאומר רעיונות כאלה, תמיד תמצא את שוברו בצידו. ושוברו בצידו זה התיקון של המגמה הזאת, הפרישותית. כן? עכשיו, מה? יש הר פרישות, יש הר פרישות. עכשיו תראה, א', אצלנו, אתם תראו שכמעט ואין אצלנו רעיונות סגפנים, חוץ מתקופת חסידי אשכנז, שהיה בהם יסודות סגפניים ברורים.
ואז היה הנצרות שלט בכיפה.
שלט בכיפה. השאלה אם חסידי אשכנז הושפעו מזה או לא, אני לא יודע. אני לא יודע, אני לא מכיר את ה... מה?
גם הגר"א היה סגפן. גם החסידים הראשונים.
מה זה סגפן?
הוא עשה מלא צומות. צומות גם עשו המורים.
כן, לא יודע. אתה יודע שהוא עשה צומות?
עשינו כשהיינו באיזה מוזיאון, אז הראו לנו תמונה של הגר"א, כאילו, ואז אמרו, בטוח לא נראה ככה, כי יש לנו עדויות היסטוריות שהוא עשה מלא צומות, והוא נראה כחוש וצנום ו...
אני אף פעם לא שמעתי שהוא עשה צומות, אבל אני פשוט לא יודע, אני לא עברתי על הביוגרפיה שלו, כך שאני לא יודע. יכול להיות שהוא עשה צומות, לי לא ידוע שהגר"א היה עושה צומות. לא ידוע לי הסיפור הזה, שווה בדיקה הדבר הזה. יש מונוגרפיות גדולות עליו, כן? כתב מימון, הרב מימון, כתב ספר גדול על הגר"א. ואפשר לבדוק את הדבר הזה. אני לא ידעתי בכלל, אני לא שמעתי איזה שהוא עושה צומות. ואני לא יודע, פשוט לא יודע את הדבר הזה. אני יכול להגיד לכם שבאמת זה ההבדל בין פרישות לסגפנות. זו נקודה מאוד חשוב, מאוד חשוב להבין אותה. סגפנות זה באמת לא לעשות את הדברים ההכרחיים, כמו אוכל, לא לצום. זה נקרא סגפנות. פרישות זה אומר לא מותרות. החמרה, להיות חומרה, לאכול רק, לצרוך רק את המעיל. זה נקרא פרישות. עכשיו, כמובן בכל דבר יכולות להיות רמות. אתה יכול להסתגף, אתה יכול להסתגף שבועיים וכו' וכו'. אתה יכול לאכול מינימום. למשל, רבי חנינא בן דוסא, ניזון רק מקו חרובים ערב שבת שבת. הוא לא סגפן, אבל זה פרישות מאוד מאוד מחמירה, נכון? לאכול רק חרובים מערב שבת לערב שבת. זה מאוד מאוד מחמיר. אז בכל דבר אפשר ללכת לבוא לקצוות. כללית, למשל הרמב״ם, שהוא מייצג עמדה, טוב, תלוי במורה נבוכים, או בשמונה פרקים, שם הנימות שקצת שונות. בשמונה פרקים בכלל אתה לא רואה שם משהו פרישותי. ההפך הוא אומר, מה, צריך ליהנות מהעולם, וזה אתם מכירים את כל הדברים האלה. ובמורה נבוכים הרבה יותר מחמיר, יש שם כמה משפטים מאוד מאוד.
חוש המישוש
חרפה עולנו. הוא חוזר כמה פעמים חוש המישוש חרפה עולנו, והרבה מעבר לזה, הוא מתאר שם בפרק ח' בחלק ג', הוא מתאר שם איזה מין... הייתי אומר ככה, הביטוי חיים בזבל מתחיל מפרק ח' בחלק ג' במורה נבוכים. ואני לא אומר את זה בצחוק. הוא ממש אומר, זה כמו לפנות זבל. ממש משתמש ביטויים מאוד חריפים. אז זה ביטוי פרישותים, שוב. לא פרישותים, לא סגפנים. הרבם הוא לא, זה בטוח, הוא לא סגפן, כי הוא לא רוצה שאנשים יסתפקו, הוא רוצה שיסתפקו במינימום. עכשיו, המינימום, המושג מינימום, זז שם, כן? אתה יכול, אתה יודע מה זה מינימום, אתה יודע, כי המילה מינימום, באמת, אתה לא יודע מה. אפשר לאכול חתיכת לחם יבש עם עובש פעם אחת ביום, זה מינימום. אתה יכול להגיד, מינימום, אני זוכר שפעם אני למדתי במילואים, ישבתי ולמדתי, אז החבר'ה אמרו לי, מה אתה לומד? אמרתי, אני לומד, רמב"ם הלכות דעות, אתה יודע. אמרו לי, נו, מה הוא אומר? בוא אדם שצריך ללכת בדרך האמצע ולא להפריז. כולם אמרו גם אנחנו באמצע, כולם אמרו אנחנו באמצע. עכשיו תחילו לשאול כל אחד מה האמצע שלו. תשמע, יש לנו חבר שיש לו בית, אני יודע מה, עם בריכת שחייה, וזה אומר מה זה באמצע? אני באמצע של האמצע. תסתכל על השכן שלי, מה יש לו? תסתכל עליו. פתאום אתה רואה שהמילה אמצע היא מילה מאוד רחבה, מילה אמצע. עכשיו, כשאתה אומר פרישות, רק הצורך, רק מה שצריך, אז זה יכול להיות מאוד מאוד נעיה, מאוד גמיש, מאוד גמיש הנקודה הזאת. ולכן, אתה אף פעם לא יודע באמת, איפה הרמות של הדבר. אז עכשיו, אשר, כשאתה אומר, הדברים השפיעו, אז אני יכול להגיד לך שהרבה פעמים, ברוב המקרים אתה תמצא את שוברו בצידו. מה זה אומר? אני אקח, הזכרת למשל את מסילת ישרים? אז יש את הבור של... נגד מה? כן, נגד סקפנות, אבל הוא פרישותי. אבל בסוף הוא מגיע לשער הקדושה, שבשער הקדושה הוא אומר לך, אתה יכול להגיע, אפשר להגיע למצב, כך הוא קורא לזה, של סוג של מתנה כזאת,
שאתה
מעולה מעל הטבע. בדיוק. שאתה יכול לחיות את הטבע ברמת קדושה.
זה לא שלילת הטבע?
לא.
בתפילת הקדושה הוא בעצם שולט את הטבע.
לא. תראה, הוא אומר שם שזה... מה שכן, הוא מונה את זה בתור סוג של... כאילו מין מתנה כזאת. שאדם מצידו צריך להיות יותר פרישותי. אבל הקדוש ברוך הוא נותן לו מתנה, שהוא יכול להגיע למצב שהוא אוכל וזה ממש בקדושה. כלומר, וזה, הרב קוק כמובן מאוד אהב את שער הקדושה. אז הוא אומר, צריך ללמוד את מצילת ישרים, להתחיל בשער הקדושה. כן, להתחיל מהפוך, זאת אומרת, לדעת שכשאתה עושה את צעדי הפרישות, אתה בעצם צועד לקראת תיקון העולם ולא שלילתו המוחלטת. עכשיו, זה הראש של הרב קוק. הרב קוק ללא ספק היה מגדולי המאחדים באמת. אתה לא תמצא אצלו את היסודות השליליים. של יסודות של שלילת העולם, אתה מוצא למשל בחסידות. שאנחנו, לנו, בראש שלנו, חסידות היא מאוד מאוד מאחדת עולמות, נכון? בראש שלנו חסידים הם מאוד כאלה מחברים. אז יש דברים כאלה בחסידות, ללא ספק, אבל יש שם גם ביטויים מאוד מאוד חריפים כנגד העולם. ממש ביטויים, כל העולם הזה רע, וקליפות ודברים. עכשיו בתניה, מי שמכיר, יש ביטויים מאוד מאוד חריפים על העולם. שאתה ממש מופתע, אתה לא מאמין שיש ביטויים כל כך חריפים. ובספרי המוסר הקבליים, שאתה מצפה שהקבלה, אורות, כלים, שיחברו את העולמות, אתה מוצא שם ביטויים מאוד מאוד חריפים של שלילת העולם, משהו, לא של יזמין, כאילו, ביטויים חריפים מאוד נגד העולם הזה. אצל הרב קוק, אתה לא תמצא את זה. אני לא אומר, הוא עצמו היה יהודי מאוד מאוד פרוש. מבחינת ההתנהגות שלו, מבחינת הזה, ביחסים נשים, הוא היה ממש כזה, אני יודע, פעם סיבה, אני יודע, רב נריה, הביא פעם מדריכים של בני עקיבא, שהוא מדבר איתם, הרב קוק. היו שם כמה מדריכות, אני יודע מה זה יכול להיות ילדות שהיו שם. הרב קוק לא זמן דיבר, רק הסתכל למטה ולא הסתכל עליהם וזה, וזה הוא היה. עם עצמו הוא נהג כנראה מאוד 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 בפרישות. בתחומים האלה. לא יודע, הוא לא, ודאי, אני לא יודע, לא שמעתי איזשהו צעם או דברים בנושא אוכל, דברים אחרים, לא ידוע לי. אבל הוא היה, אבל בכתיבה שלו, לעולם אתה לא מוצא את השלילה הזאת, את העולם הזה שאתה מוצא בספרים, בספרי חסידות, בספרי מוסר קבליים, בספרים רבים, אתה לא מוצא את הדברים, חובות הלבבות אפילו, אתה מוצא המון המון פרישות כזאת, ולכן זה נכון שאתה מוצא אצלנו את הדברים. אז עכשיו אני אומר, כשבא אליך מישהו ואומר, תשמע, אם אתה לא תבוא אל העולם הזה, קודם כל בחנית וחרב, וקודם כל תקה על קודקודו היטב, אז הוא ירדוף אחריך, אתה תגיד לו שאתה רוצה להעלות אותו, אבל הוא יכבוש אותך וירוס אותך וכן הלאה וכן הלאה. אז בסדר, זה טקטיקה. אז אתה יכול לקבל, לא לקבל, אבל זה טקטיקה מסוימת שאתה יכול להבין אותה. אבל הוא יגיד לך, אני אף פעם לא חושב זאת שלילה גמורה, אלא זה רק שלילה טקטית. ואני אומר, ברוב הספרים שלנו, כמובן צריך לבדוק כל דבר לתגופו, וכל ספר שלומדים צריך לבחון אותו, איך, מה המינון הספציפי שם. אבל בכל ספר, ברוב הספרים שאנחנו רוצים, אתה תמצא מה שקראתי את שוברו בצידו, זאת אומרת, את החיוב בסופו של דבר. מה שקראנו את הפרורבו, זאת אומרת, את העובדה שבסופו של דבר, היחס אל העולם הזה הוא יחס הבסיסי, הוא יחס חיובי. וזה קשור למילה של אופטימיות. הרב קוק אומר, היהדות היא אופטימית כלפי העולם הזה. זו מילה מאוד חשובה. היא לא מאמינה, הוא אומר ככה, התפיסה הנוצרית קראנו את האיגרת הזאת, כ"ף למד דלת, רואה את העולם הזה כמו בית כלא. כלומר, מקום גרוע להיות בו. בעוד שהתפיסה היהודית היא תפיסה אופטימית. רק שתדעו שבאלילות, התפיסה האלילית, הבסיס שלה הוא גם פסימי. ולכן, כל מה שמאפיין דתות המזרח, נזכרנו בודיזם, זה נכון לבודיזם, להינדואיזם ולג'ייניזם. שלוש הדתות המרכזיות שיש בה, בעולם המזרח, בהודו, לא, לא דרסי, פוצץ וזה שאני לא מכיר, אז אלה דתות שהיחס היום כלפי העולם הזה הוא מאוד שלילי. זאת אומרת, בסך הכל הם פסימיות. ואת החיים בעולם הזה הם ממש ממש רואים. תחושה של שלילה, שהעולם הזה יש בו רוע, יש בו שלילה, יש בו פגם, יש בו... אני אומר, כשאתה מוצא אצלנו את הביטויים האלה, אנחנו שחיים בעולם קצת שונה. זה מפתיע אותנו, כן, הביטויים החריפים האלה. כן, משחד דחיביה. זוהמת נחת, משחד דחיביה.
בקבלה.
כן, אבל אני אומר, להגיד אותו, להגיד על הגוף, להגיד הגוף, משחדכים. זה ביטוי חריף. ביטוי חריף, אתה מבין? אתה אומר, כל הגוף משחדכים. ביטוי חריף. אז לכן אני אומר, אתה מוצא אצלנו את הרעיונות האלה, אבל תמיד אתה תמצא, לא תמיד, אבל ברוב המקרים אתה תמצא את התיקון, את האחדות, האמון בעובדה שיש אחדות, וגם העובדה לדעתי שהיא ברבת משמעות, רבת משמעות, זה העובדה הזאת של הזוגיות, של הנישואים.
יכול להיות שכאילו מה שאמרת על זה שהמצוא מחלחל את היהדות, את הרב קוק, זה שבעצם שהוא מדבר הרבה על כפירה, שמדבר על בעצם על התיקון בעצם של היהדות ואת הכפירה, אז כאילו זה מאוד מחזק את זה, כי כאילו זה לא סתם שהחלוצים הכופרים האלה הם... וגולם
אותם
כמה פיסות גלותיות,
הם
כאילו ממש
גולם אותם מהנצרות,
כאילו
בכמה... מעניין, זה מעניין מאוד, הוא לא אומר את זה. זה כאילו מתבקש מה שאתה אומר, הוא לא אומר. ואגב, אני גם רוצה שתדע לך, שאני לא זוכר משפט ברור שאומר את מה שאמרתי מקודם. זאת אומרת שהנצרות, מה שאמרתי, נגע בכף ירחנו ונגע בנו וכו' וכו', זה ברמזים, אתה יודע, דברים כאלה. אבל הוא לא אומר את זה בחזית. הוא אומר, רבותיי, דברים חלחלו וכו'. רק הוא אומר את זה פעם אחת, אולי פעמיים, ביחס, דווקא דבר שאני לא מבין אותו בכלל, הוא אומר את זה ביחס לחסידות. דבר מאוד מעניין. הוא אומר, שהוא רומז, גם את זה הוא לא מרוצה לגמרי ברורה, אבל הוא אומר את זה, זה לגמרי ברור שהוא אומר את זה, שהחסידות הושפעה, ננקעה ירחה מהנצרות. זה אומר לחסידות משום מה. עכשיו, למה דווקא חסידות? מה הוא מצא בחסידות את הדבר הזה? אני, יש כל מיני, יש לי כל מיני רעיונות, אני לא יודע, הוא לא אומר מה. הוא לא אומר מה. ודווקא חסידות, אם זה נכון מה שאנחנו תפסים בחסידות, שחסידות דווקא מחברת את העולמות, היש וה... נכון, השמחה וכו', כל מיני דברים כאלה, אז זה קצת מפתיע שהוא אומר שדווקא החסידות יש בה משהו, כאילו והיא הצליחה להשתחרר מזה, הצליחה לחמוק מזה. אבל למה דווקא החסידות? זה ממש, 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 ממש דבר מפתיע שאומר את זה כלפיהם, אבל יכול להיות על הדברים שאני אמרתי, לא יודע, לא יודע. אני אומר לך, אבל על להגיד על היהדות, כאילו, על היהדות העיקרית, אני נדמה לי שיש באיזה מקום אחד, איזה רמז כזה, אבל זה ודאי לא חסוד, וודאי הוא לא אומר מה שאתה אומר, שזה רעיון מאוד מעניין, שאתה אומר, הכפירה משחררת אותנו מסוג של דתיות שהוא כזה. מה הוא כן אומר על הכפירה? הוא אומר כך, כיוון שהנצרות היא דת בעייתית, אז הכפירה הכללית, בסך הכל הכפירה לא קורית את בעם ישראל, כמו שאתם יודעים, עם ישראל הוא חלק מתנועת הכפירה הכללית. הכפירה הכללית באה בצדק. למה? כי אנשים לא יכולים לסבול דת שסונאת את החיים. ובזה הרב קוק קורא נכון את ניטשה. כמו שאמרתי לכם והזכרתי לכם, שרב קוק שומע היטב את ההשפעות הניטשיאניות על התרבות הישראלית דרך ברדיצ'בסקי, ברנר וכו'. והוא אומר, הנצרות היא אבי החטא. למה? כי כל הכפירה לא באה אלא לגאול את החיים מרמיסתם על ידי הסנדל הדתי של הנצרות. והוא אומר, הבאו יהודים שלנו ומחקים את הכפירה האירופאית. בשעה שהם לא מבינים, עכשיו אני אומר לך, זה ציטוטים של רב קוק, זה לא שלי. ומחקים את הכפירה האירופאית, ולא מבינים שהדת היהודית והדת הנוצרית הם רק, המילה דת, שזה בשיתוף השם, אין שום קשר בכלל בין הדתות האלה. כי היהדות היא דת של החיים, והנצרות באמת שונאת את החיים. נלחמת בהם. ולכן המחאה האירופית, שהוא מרזה אותה עם ניטשה וכן הלאה, זה יכול להיות גם גטה, שאמר אני רוצה להיות עובד אלילים וכן הלאה. כבר יש זרם באירופה ששונא את הנצרות בגלל שהיא דת של קברים, כך אומר ניטשה, כן? רב קוק ממש כותב משפט דומה, אני בטוח שהוא לא ראה את זה בניטשה, כי הוא לא קרא את כה אמר זרתוסטרה, אני בטוח שהוא לא קרא את זה. האמת שאני לא בטוח, תלוי מתי זה תורגם, אבל נדמה לי שהוא לא ראה את זה. ושם ניטשה כותב, הרב קוק כותב במהלך האידאות, אם תראו שם, הוא אומר יש שם ריח של קברים, יש שם דת של קברים, וזה ממש ממש כמו ניטשה, מה שהוא אומר על הנצרות. זאת אומרת, המוות, שנאת החיים, כלומר, אי אמון בחיים, זאת אומרת, שלילת החיים, שלילת הגוף, שלילת הארץ, ורק הערכת השמיים, הרב קוק מקבל את התפיסה הזאת. אגב, זו תפיסה מקובלת. זה לא שהרב קוק מזהה בנצרות איזה משהו שאף אחד לא ראה לפעם, תבינו. הרב קוק כאן חוזר על מה שמקובל לפוס בנצרות. כן, אגוסטינוס כתב, היה אחד מההוגים של נצרות, הגדולים שקראו לו אגוסטינוס, אדם מאוד חשוב, הוא חיבר ספר, ספרים ש... ספר שמאוד חשוב, שנחשב אחר, וידועים זה נקרא, ספר מאוד חשוב. אבל בסוף קוטנס כתב ספר שקרא עיר האלוקים, כן? שם מדבר על איזה עיר אלוקי, שהיא העיר השממית, אל מול העיר הארצית, שהיא העיר הנפסות, גומה,
הפסולה. ירושלים
של מטה, ירושלים של מטה. אבל הירושלים של מטה שם היא שלילית, אנחנו לא חושבים כך בשום פנים באופן. חס ושלום, לא? יש עיר עליונה ותחתונה, רק רגע. אז לכן הרב קוק כאן הולך בדרך כבושה של התפיסת ההפרדה הזאת של העולמות של הנצרות, הוא לא, בזה הוא לא מחדש משהו, אבל הביקורת שלו היא נוקבת. ואם מסכמים את מה שאנחנו אומרים, אז אומרים ככה, יכול להיות שהביקורת הקטלנית של הרב קוק על הנצרות נובעת מעובדה שהוא מגיע לארץ, הוא שומע פה צלילים של כפירה שנובעת מזיהוי הדת כשנאת החיים. אז הוא בא ואומר, חבר'ה, ככה אתם תופסים את הדת? זה בגלל שאתם מזהים את היהדות עם הנצרות. ואני צריך לבוא ולהציג מחיצה ברורה בין היהדות לבין הנצרות, ולומר שהנצרות היא באמת מפרידה עולמות, היא באמת שונאת את החיים, והכפירה שלכם, לא משנה איך אתם תופסים את הדת, היא נכונה ובצדק, כי אתם באים בשם החיים, אבל אתם מתבלבלים. היהדות היא רוצה את העולם, היא רוצה את החיים. עתידים בתי כנסיות של חוץ לארץ שיקבעו בארץ ישראל. אנחנו כולנו, כל התורה כולה, הנה על השיבה אל החיים, אמונה בחיים, כניסה לארץ, לא להיות במדבר, וכן הלאה וכן הלאה. כל התפיסה שלנו, שזה נכון, כל התורה זה חיים. ולכן אתם טועים, ולכן אני, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, צריך להציג ולהבהיר את ההבדל הזה שבין היהדות לנצרות. ולכן הוא לא נלאה. הוא לא נלאה, אתה פשוט עומד עמום. כמה הוא יכול לכתוב? הוא לא נלאה להגיד, רבותיי, אתם הבעיה, הנצרות היא הבעיה של המלחמה בלה. מה זה? מה זה אומר?
אין עליה כמה, זה בדיוק מה שאנחנו רוצים להגיד.
אז תצטט, תקרא.
את הכל? אני לא נשאר, אני אקרא את כל
הדבר. לא, תקרא כמה שורות, למה לא? מה יש? נרוויח קטע מהרב קוק.
לו הייתה ההשפעה הדתית של ישראל באה בעולם בזמן שהייתה אומה חיה בטבעה, מלא חיים, בטוחה פנימה, אז לא קיבלה עליה התכונה הדתית של אותן אומות העולם, שרוב עמנו שרוי ביניהם. את אותה הצורה החשיכה והעצובה מצמקת את החיים ומקצרת את הנפש, ולא השפיע ממילא פעולה חוזרת גם כן על תכונת ישראל בעת הגלות והפיזור בין העמים, ולא גררה אחרי כל אותן המידות הרעות הנגררות מכדרות הנפש ויתרון הרוח, בפרט כשהוא מתעטף בלבוש של קדושה ואלוהות. ולא יכלה להסב עליה את כל ההתקממות הכללית על כללות רגשי הדת וכוח האמונה הדתית, זאת אומרת כל הכפירה, שהוא בישראל כוח החיים המוסריים וחיי הרוח הבריאים מצד השפעתו מהאהבה האלוהית, הרענה והתורה, ולא חזרה פעולה רעה זו גם כן על ישראל, הכפירה נגד ישראל, מצד החיקוי לאומות העולם. אמנם ההשפעה הדתית כלפי אומות העולם החלה בשעה שישראל כבר בטל יצחדה ונזרה, ואהבתה את השם ותכבוך על האורחה, ושהוא חזר בשני יצריך.
זה עוד אנחנו נלבד את העיקרון הזה, כי זה ההבדל בין בית ראשון לבית שני, זה עוד בשיעורים הקרובים.
אוקיי, הבית השני לא היה בניין מלא וקיים, היה חסר שכינה, בסדר, ודי ודי ודי. וכיוון מהיסוד מקור המחצב כבר, וכיוון
שמהיסוד
מקור המחצב כבר נטל כוח חיים המלאים,
ניטל
כבר חיים המלאים, המחשכים הם שבעה נקמיתי העולם, לא הייתה עת ללדת בנות חדשות מצד כוח הפנימי של האומה נאמר, רוני הקרא לא ילדה, אומנם את השם הייתה
יש פה, בדיוק, יפה מאוד, ישר כוח. אז אתם רואים את הדברים שאמרנו, אבל יש בופיע המשפט הזה, ותראו לכם, זה משפט מאוד נדיר, אני חושב שלא מופיע עוד מקום, אני לא מכיר עוד מקום שמופיע, שאומר, והייתה פעולה חוזרת, הבנתם? היהדות, כשהיא השפיעה את הנצרות, היא הייתה כבר בתקופת ירידה שלה, זה בית שני ולא בית ראשון, היא יצרה דת שמפרידה את העולמות, והדת הזאת השפיעה השפעה חוזרת אל תוך היהדות, שראיתם את המשפעה החוזרת הזאת, שמה שאמרתי, אני אומר לכם, אני חושב שחוץ מהמשפט הזה, זה משפט ברור, כאן הוא אומר את זה מפורש, כן? אתם כמעט לא תמצאו תביא את הדבר הזה, וכבר תקום. אני לא אומר, יכול להיות שיש בו את זה מקום, זה משפט מאוד עדיין, אבל הוא אומר את זה כאן חד משמעי, ואנחנו נלמד את הנקודה הזאת של בית ראשון בית שני, כל מהלך האידאות בנו אל העקרון הזה של בית ראשון בית שני, אז נלמד את זה, זה נושא מאוד רחב אצל רב קוק, הוא כתב על זה בלפחות 5 או 6 מאמרים שונים, הוא חוזר בווריאציות שונות על העקרון של ההבדל בית ראשון בית שני, והעובדה שבאמת בית שני כבר היה בית שכבר האחדות הפנימית של העולמות לא הייתה בשיא עוצמתה וגובהה, ולכן הנצרות קיבלה את הדבר הזה. אבל אני רוצה שתבינו משהו, אני אוסיף כאן משפט שלא כתוב פה, והוא מאוד עקרוני. ועל זה הרב קוק כותב במקום אחר. הוא אומר כך, למה היהדות לא השפיעה כבר בבית ראשון? לכאורה, היהדות של בית ראשון אצלו, היא היהדות היותר עמוקה, יותר אחדותית, יותר צודק, יותר שלמה. אני לא יודע מה בזה, אבל זה שקל שם עושים בנצרות. אני אגיד את זה. אז למה היא לא השפיעה?
בגלל שאני לא יודע אם יצר עבודה זרה.
מה?
אז אבל יצר עבודה זרה היה פעיל, אז היא
השפעה. למה?
כי היו אלטרנטיבה. ברגע שאני יצר עבודה זרה התפתח.
יפה, יפה. תשובה נאה, תשובה נאה, הוא לא כותב אותה. זה תשובה נאה. תשובה ממש יפה.
לא לכאורה אומר.
כן, משהו כזה, כן, משהו כזה. זה לא אומר את זה. זה תשובה מאוד נחמדה. הוא אומר דבר
חשוב, אולי סוג של מסירה כזה, דווקא התהליך הזה הוא מה שייקח את זה יותר טוב, לא?
רגע, לא, תשמע. הוא אומר דבר מאוד פשוט. הוא אומר, העיקרון של האחדות הוא עיקרון יהודי קשה מאוד מאוד. הגויים לא יכולים לקבל את העיקרון של האחדות. ולכן הם יכלו לקבל את האורה הישראלית רק בהמעטה.
הנצרות.
הנצרות יכלה להיווצר. זאת אומרת, הגויות, הנפש הגויית, לא יכולה אפריורית להתחבר לתפיסת עולם אחדותי. לכן כשהגויים עומדים אל מול עולם אחדותי עמוק, הם חסרי עונים. אז אולי הם יכולים להיות עובדי עבודה זרה, אבל הם לא יכולים להידבק. ברגע שהאורה הישראלית מתמעט, וכבר מתחילים שם התפוררויות מסוימות של הקשר האחדותי של שמיים וארץ, הגויות יכולה להיאחז וליצור את הנצרות. הבנתם? עכשיו, הנצרות היא כבר שערוריה, כי אצלנו נוצר ריחוק מסוים. אצלם נוצר נתק, והם אחר כך השפיעו השפעה חוזרת
לצרכי. הנצרות זה כן משמיים. הנצרות זה משמיים כדי לגשר בין היהדות לבין
כל
מיני
שכל מה שקורה בעולם.
לא, לא, לא.
נכון. לכן
חייבים לתרץ למקור. לא, אתה מבין, אני מבין שמדברה יצא, אני מבין מה שאתה אומר, מדברה יצא שזה חלק מתהליך, אבל בעוד אתה הופך אותו לתהליך חיובי, איזה יופי, עם ישראל ירד מבית ראשון לבית שני, וסוף סוף הגויים יכלו להידבק. אתה רואה את זה במבט החיובי. ואני מודיע לך שלהפתעתי הרבה, אתה לא מוצא אצל רב קוק את הטון החיובי. תקרא את הקטעים האלה, ואני מציע, תקרא פשוט, תקרא את מהלך האידאות.
שכר יצא מתמלא הפסד.
עכשיו אמר שהנצרות זה תופעה...
בדיוק, של שכר והפסד. ואתה שומע ממנו כאילו גניחה, ואגב הוא אומר את זה אפילו פעם אחת, הוא אומר, הייתי אפילו מעדיף האלילות. עד כדי כך. עד כדי כך. זאת אומרת, שזו אמירה קיצונית ביותר. אגיד, אני מעדיף את האלילות. אני אומר, זו אמירה מאוד קיצונית. הוא אומר אותה. זאת אומרת, מה שאנחנו יכולים להציג כתהליך תיקון וכולי, לקראת השלמות, הנצרות משמשת פה חלק מ, אני יודע מה, מהתהליך האלוקי. הוא לא אומר את זה. זה מפתיע. כי אפשר להגיד, אפשר לומר, תשמע, הגויים הצליחו להידבק בנו בזכות ירידתם. בסדר, אני אומר, תראו, אנחנו לא חייבים, אני מציין לכם את הדברים כפי שהם, כי אני צריך מתוך הכנות של הצגת הנתו של הרב קוק, אני לא יכול לזהב את העניין. עכשיו, אתה יכול לקחת את הדברים, להגיד, טוב, זה מה שאומר הרב קוק. אני רוצה להגיד ככה, בסדר, שכל אחד יגיד מה שהוא רוצה. קודם כל, אני צריך להציג לכם בצורה נכוחה את דבריו של הרב קוק. אז אם כן, בואו נסכם מה היה לנו עד עכשיו, כן? אז יוצא כך. הנצרות, מבחינת הרב קוק, מפרידה שמיים וארץ, את הנשמה והגוף, את הרוח והחומר וכו' וכו'. הנצרות מקבלת, מתחילה מיהדות שהיא כבר בתהליך ירידה. הנצרות לקחה את זה למקום קיצוני. היא משפיעה על הגויים את מה שהם באמת רק יכולים לקבל, סוג של דתיות מופרדת כזו. הנצרות משפיעה קצת על עם ישראל, ואנחנו צריכים אולי לעבור איזשהו תיקון. אבל עיקר הבעיה שהנצרות עומדת כמחיצה אל מול התיקון הגדול שזה שיבה לארץ ישראל. ואנחנו, והיא, כיוון שהיא באמת יש בה משהו ששונא את החיים, היא גוררת בעקבותי הכפירה, והכפירה הזאת פוגעת בנו, ואנחנו צריכים ליצור את ההבדל בין היהדות המאחדת לבין הנצרות המפרידה וכו' וכו'. ואנחנו, ואני צריך לעשות את העבודה הזאת. היכן לדעתכם, יגיד הרב קוק, הנצרות מפרידה את העולם? עכשיו תראו, אני אמרתי נזירות, עזבו את המילה נזירות, במה לדעתכם בא לידי ביטוי, כן, הרעיון הזה שהנצרות מפרידה את העולמות? מה יגיד הרב קוק? זה לא, בינתיים לא ראינו את זה. במה אבל משהו בנצרות בא לידי ביטוי הפרדת העולמות?
יש יד מצוות.
יפה, בדיוק. זאת הנקודה העיקרית שהרב קוק חוזר עליה שוב לאין ספור פעמים.
אין תפיסה דתית למציאות.
ביטול המצוות, ביטול המצוות זה ביטול האמונה בחיבור העולמות. עכשיו, יש כאן כמובן דבר שהוא מאוד מאוד מעניין, מכיוון שכשאתה בודק את התיאולוגיה המצוות ומאיפה זה התחיל כל הדבר, אז אתה מגלה שהדברים הם קצת שונים. כן, כיוון ש תראו איך קראו לה שליח הנוצרי הזה,
פאולוס,
כן? האיש הזה, איש צר ואויב. אני חושב אחד האנשים, אם יש מישהו רע, נתן, כי אותו האיש, ישוע, לא יודע שנקרא לו, היה יהודי. והוא לא חשב על ביטוי מצוות, מה שמצוטט בכוזרי, זה נכון. הוא לא חשב על ביטוי מצוות. והוא לא חשב לפנות לגויים. הוא אמר לא לפנות לגויים, רק יהודים. הגיע הבן אדם הזה, שאגב לא הכיר את ישו עצמו. לא הכיר אותו. הוא הגיע רק אחרי שהוא נפטר. הוא חלם, הוא היה תקף עליו, הוא היה נגד הנוצרים. אבל אחר כך הוא חלם שהוא התגלה אליו, והוא הפך להיות הצרי כזה, הוא פנה אל הגויים, הוא ביטל את המצוות, הוא שנא את התורה. הבן אדם שונא את התורה, זה דבר שלא נאמר. הוא לוחם נגד התורה. זה ממש, הוא זה שיצר את הנצרות שאנחנו מכירים היום, ולכן הוא איש רע, פשוט איש רע, שיצר את כל העניין הזה של פנייה לגויים, של ביטול המצוות. כל, הכל, הכל נופלים מהבן אדם הזה. באמת, זה, 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 זה צריך להבין, זה בן אדם,
אז זה אדם הזה שהתגלה על הגויים, כאילו הוא עשה כזה מופתים, שהוא אמר שהוא כאילו שליח של ישו?
זה גם עשה מופתים, אני לא יודע, הוא הלך לגויים, הוא דיבר איתם, והוא זה שאמר להם שלא צריכים לעשות ברית מילה, והוא אמר להם שהם לא צריכים לעשות מצוות, מכיוון שהמצוות הן בבשר, ואנחנו ברוח, הוא פיתח תיאוריה של מה?
סיפור על בדיוק הפוך, אני לא יודע אם זה הוא או מישהו אחר, שגם כן טען שהוא שליח של ישו, ועשה גם כן מופתים כזה, הלך על המים, אני יודע, לפני שהוא הלך לנוצרים, הוא ביקש שכל האנשי הלך להתפללו עליו, ש...
כן, יש מדרש. יש מדרש שאומר שבעצם... לא, מעניין מאוד.
זה היה, זה היה הוא.
זה מצוטט, יש מדרש שהוא נראה לי מופיע במדרש ראובני.
כאילו שינה לטובה.
המדרש הוא שהקהילה היהודית ראתה שהנצרות כל כך מאיימת על היהדות, שהם שלחו את אותו שאול להיות פאולוס, להיות נוצרי, ללכת, כדי לקחת אותם, להפריד את המצוות מתוך, כדי לעשות הבדל בין היהדות לבין הנצרות, כדי שלא ידבקו היהודים בנצרות. זה מדרש
מאוד. שמעתי לה בטובה, כאילו, אתה אומר בדיוק הפוך.
אני אומר לך, מהמעט שאני יודע, אני לא מומחה גדול לנצרות. יש דתות שאני מכיר יותר טוב מהנצרות, אז לכן אני לא מכיר לנצרות, אני יכול להגיד לך שבעיניי, במעט שאני קראתי, איש רע, אני ראיתי מה הוא כותב על התורה, אתה יודע, אתה פשוט מתמלא סלידה. ואני אומר לך...
שאלה זה מה אתה עושה, אם זה מה שאשר אומר, שכדי שיהודים לא מתו תיכנסו לשם.
לא יודע, זאת פרשנות בדיעבד לכל מיני דברים. בעיניי, אבל טוב, לא יודע. אני איתה חושב, האיש הזה לא היה לו שום כוונות חוביות, איש גרוע, ותשמע את מה שהוא כותב, איך שהוא כותב, אתה פשוט מזדעזע. עכשיו, אני אומר, העמדה הזאת של ביטול המצוות בעיני, אז אני אומר, הם פיתחו עם התיאוריה שלא הייתה שאנחנו כבר לא צריכים את המצוות, עם ישראל הוא עם בבשר, אנחנו ברוח, כל העניין הזה של מצוות הוא מיותר, לא צריך אותו וכן הלאה, פיתח תיאוריה שלמה. אני אומר, הרב קוק מזהה שם משהו אחר לגמרי, הוא מזהה שם שמתחת לדברים מסתתר איזשהו אותה הפרדה כמאית, אני אקרא לה ECE, נקרא לה פרישותית, שהיא בעצם שפועלת מתחת לפני השטח בנצרות, והנצרות מגיעה עם איזשהו כוח אחר, זה כוח אלילי בכלל, זה לא כוח יהודי, שלא מאמין בכלל בעולם הזה, וכל מה שאותו פאולוס עושה בסופו של דבר, הוא רק מבטא את, את התחושה העמוקה ביותר שיש בנצרות, שבחוסר האמון, שזה דבר אלילי קדום, כן? בחוסר אמון שבאפשרות לתיקון העולם. ככה רב קוק מזהה את הדברים, ולא בכל מיני תיאוריות כאלה וחוד. ולכן אצל רב קוק, בוא נזהה את כל הדברים, נחבר את כל הדברים, ביטול המצוות, שנאת העולם הזה, שנאת החיים, הם נמצאים בתשתית של הנצרות, בתשתית של אירופה, בתשתית של התרבות, נגד זה באה כפירה, והיא צודקת, אנחנו, התורה, באה לחבר את החיים ואת העולם, אנחנו מאמינים בתיקון העולם, שמה ישראל שם כל שם אחד, אפשר לתקן את המציא. זה, אפשר לומר, בסך הכל, העמדה הכוללת של הרב קוק. יש לנו קטע נוסף שאנחנו צריכים לעיין בו, כן? זה עיקר הקטע הזה שנמצא לפנינו. יש קטע נוסף שאנחנו צריכים לעיין בו, שמופיע באורות, קטע קטע בישראל מתחייתו, בעזרת השם נלמד אותו, נעיין בו, נציץ בו, שהוא לא נלמד את כולו, נלמד כמה שורות מנו. לסיום העניין, רגע בוא נגיד, טוב, אנחנו נעצור פה, ו... כן, אם אתם רוצים, תחזירו לי את הדף בשביל שוב ובכי.
לא, 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 לא.
חג שלג? נראה, אומרים שלא, אומרים שזה לא רציני הפעם. כן, תתכננו בבוא, תכינו את חולצה לבנה, כי אולי אתם חולצה
לבנה. אל תדאג, נשים אותו בחוץ, יהיה לבד.
כן, יום הרוח על המון זמן, זה יהיה
מה בקר.
אומרים על שלישי, שלישי, אם יש חושב בלילה, זה חמישי ושישי, שבת הפסקה של ראשון עוד פעם.
אז יש סיכוי שמתקה שבת
כנראה. יכול לקרוא.
סביש, אני עושה מה שהאפליקציה שלך אומרת.